לעבור לשורה שלא אפשר כי צפייה נעימה.
עצים על האש ועריכו בני אהרון הכהנים את הניתחים, את הראש, את הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. ויקרבו וכרעב ירחץ במים ויקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה איש הריח ניחוח לשם. אז לכאורה מה שקראנו כאן, מה קרב מן הבהמה ועולה? אל תענו כולכם ביחד, מה? זה הכל?
הכל.
הכל? חוץ מי?
חלב.
לא, גם החלב קרב. הכל, חוץ ממה? חוץ מן העור. הרי כתוב לפני כן, פסוק ו, ויפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה. אחר כך מקרים את כל החלקים, אז מה קורה עם העור? העור לא קרב, מה עושים איתו? הוא של הכהן. הכהן לוקח את העור בשבילו. זה טוב, עם אורות אפשר לעשות הרבה דברים. זאת אומרת שיש משהו שלא עולה. למה זה לא עולה? למה יש משהו בבהמה שלא יכול לעלות? כי העולם כנראה עוד לא מתוקן. כלומר, יש חלק החיצוני, החיצוניות היותר חיצונית, היא לא יכולה לעלות. ברוך תהיה. כלומר, החיצוניות לא יכולה לעלות. זה נקרא בספרות הפנימית משחה דחיביה, העור של הנחש. יש איזה משהו שמקיף את החיים שעדיין לא יכול להתעלות.
משהו
כשיושים
את זה קצת
מערים את זה? זהו, אז יש לנו דרך להעלות. זה על ידי שמשתמשים בנעליים, לבגד וכדומה. משחה? עם תת? עם חט? לא, עם חף. כן, משחה בארמית זה עור. כן, משחה תחיביה. יש מקום אחד שבו כן עשו את זה, שהקריבו את העור. זה בפרשת משפטים כתוב שנערי בני ישראל זבחו שלמים לשם פרים. אז מה זה שלמים לשם פרים? יש אומרים זה קורבן שלמים, שהם לקחו פרים ועשו מהם קורבן שלמים ואכלו את השלמים. ויש מי שאומר לא, שלמים הכוונה שלמים, שכל הבהמה כולה הועלתה עם האור, בניגוד למה שקורה במזבח, וזה קרה פעם אחת בהיסטוריה במעמד הר סיני, כי שם הייתה לרגע אחד, הרגע אחד היה תיקון של החטא של אדם הראשון, באופן מוחלט, ולכן היה אפשר להעלות את הכל. בסדר?
מה אפשר להעלות? מה?
את הכל. את הכל. כלומר, במעמד הר סיני, כתוב ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. איזה זוהמה? זוהמת הנחש. זאת אומרת, הקהות שיש בנפש, שמונעת דעת אלוהים שלמה. הקהות הזאת נעלמה באותו רגע. ולכן הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שכל חלקי הבהמה הועלו על המזבח. אבל בעולמנו אנו, אנחנו מפשיטים את העולה ורק מקריבים את חלקיה הפנימיים. גם אם זה כל החלקים. פסוק י' ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העיזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים ידמו על מזבח סביב, וניתח אותו לנתחה, ואת ראשו ואת כתרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על העץ אשר על המזבח, והקרב הקיים וחסו מים, וקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה. עולה הוא ריח ניחוח לשם. מה ההבדל בין אופן הקרבת הצון ואופן הקרבת הבהמה מן הבקר? מה ההבדל? תשובה, אין שום הבדל. מה? למה הפירוט? בגלל שבקורבנות אחרים שהם לא עולה, יש הבדל בין הבקר לבין הצון. אז פה כאילו רצו לך, גם הבקר וגם הצון יש להם אותו טיפול. עכשיו, גם זה בא להגיד עוד משהו. זה בא להגיד שמי שמקריב מן הצון הוא לא פחות טוב ממי שמקריב מן הבקר. כלומר, אם יש לו כסף לבקר הוא מקריב מן הצון, זה סתם קמצן. אבל אם זה מה שמצוי אצלו, אז גם הוא זוכה לאותו טיפול כמו קורבן עולה מן הבקר. פסוק י' ד', מן העוף עולה קורבנו, לשם והקריב מן התורים, או מן בני היונה את קורבנו. והקריבו הכהן אל, אל המזבח, ומלק את ראשו, והקטיר המזבחה. ונמצא דמו על קיר המזבח. נמצא זה מלשון מיצוי, כן? זה בה', שמתם לב, לא באלף. לא מלשון מציע. עכשיו, מעניין, אז מולקים את ראשו של התור, או של הבן יונה. למלוק, איך מולקים? שולפים. שולפים, מה שולפים?
לא, מולקים עם האגודל.
עם הציפורן של האגודל. ואיפה שוחט, איפה עושים את השחיטה הזאת?
בצוואר.
בצוואר. אבל איפה בצוואר? מצד העורף. בעוד שכשאנחנו שוחטים עוף בשבילנו, אנחנו שוחטים מן הצוואר. אבל כשזה עולה, שוחטים מן העורף. עכשיו אני לא מבין. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה מן הצוואר או מן העורף? כלומר, אם אני לקחתי ציפור, ואני רוצה לאכול אותה, ואני שחטתי מן העורף, אני אכלתי נבלה, נכון? ואם למזבח עשיתי מן הצוואר ולא מן העורף, אז הקורבן פסול. נכון? מובן מה שאני אומר? אמרתי דבר פשוט. כששוחטים עוף לאכילה, אתה רוצה בבית לאכול יונים, מאיזה צל אתה שוחט? מהצוואר או מן העורף? אמרנו עכשיו, מן הצוואר. כן. כשאני מקריב עולה, מאיפה? מן הצוואר או מן העורף? מהעורף, איך אתה יודע? בגלל שהוא אמר. לא, זה בגלל שאמרנו את זה לפני דקה. כן, הוא מלק את ראשו, אמרנו שזה מן העורף. מה? מה? זה נקרא, מה אתה אומר?
מה זאת אומרת?
באגודל, הכהנים מגדלים את הציפורן, מחדדים אותה, עושים אותה כמו סכין. זה נקרא מליקה, מה אתה רוצה? זה ככה עברית, מה אני אעשה? מה? טוב. לא, תעשה אחר כך פלפולי. אז עכשיו יש אליי ככה. אם אני לקחתי יונה לאכילה, ובמקום לשחוט מן הצוואר שחטתי מן העורף, אני בסדר? לא בסדר. אם לקורבן עולה לקחתי עוף ושחטתי אותו מן הצוואר, אני בסדר? קורבן פסול, נכון? זה בדיוק מה שאמרנו לפניכם. למי שהקשיב. עכשיו, נשאלת השאלה אם כן, מה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא? ששוחט מן העורף או שוחט מן הצוואר? למה? הרי לשחיטה שלך לבית הוא אמר מן הצוואר. זאת אומרת, על זה אומר המדרש כך. וכי, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? אלא, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. ככה מדרש אומר. זאת אומרת, גילו שלקדוש ברוך הוא זה לא אכפת. מצד האמת, לא אכפת לו צוואר עורף, אבל הוא רצה לצרף את הבריות. לא כך ברור מה זה לצרף את הבריות. מה, צריך להכביד עליהם סתם ככה? לא, כלומר, מה זאת אומרת, לא ניתנו מצוות אלא לצרף את הבריאות. כן, אבל אז מה אכפת לו שנשחט דווקא ככה ועוד דווקא ככה? זאת אומרת, יכול היה במזבח גם כן להגיד לשחוט. אבל כשאתה שוחט את בן הבקר, לעולה עולה זה בעורף, זה בצוואר. וגם אותו לא אוכלים. כן, מה אתה אומר?
זה מה שרציתי לשאול, כי בקר גם
בשבילנו, נכון. זאת אומרת שזה לא קשור לעניין. נכון. למרות שאתה יכול להגיד שכיוון שמשתמשים באור, אז רוצים שזה אור של בהמה כשרה, כי אם לא, אתה לא יכול לעשות מינו תפילין. כדי לעשור, כן, תפילין צריך להיות מבהמה שמותר לשחוט אותה, שמותר לאכול אותה, שנשחטה כדין.
לא, למה כדין? מה? מין המותר לפיך, מאמין, מאותו מין. לא צריך את
ה... גם אם
זה נבלה?
גם אם זה נבלה? זה בסדר? אז זה אפילו זה לא עונה, אתה רואה? ככה.
אבל אני לא תכוון את השאלה.
מה?
שאלת אותו
מה? אני שאלתי שאלה? אני לא זוכר שאלתי שאלה. מה אתה אומר שאני שאלתי? גם אני לא זוכר. לא זוכר ששאלתי שאלה, אז אני...
מה אינטרנט שעשית?
לא יודע. טוב. כן, אבל זה המדרש שואל, זה לא אני שאלתי. כן, אז המדרש שונה, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. מה זאת אומרת לצרף בהן את הבריות? לצרף אותם, כמובן לנקות אותם. הרי אתם יודעים, כשרוצים, מי שעוסק בצורפות, או בפחחות אפילו, רוצים לחבר שני חלקי מתכת, מה צריך לעשות? מה? כדי להלחים, צריך קודם כל לנקות את המקום של המגע, ורק אז מחברים, נכון? כך שיוצא שלצרף יש איזה שתי משמעויות. לצרף מן השיגים, לנקות את מה שמלוכלך, ורק אחר כך מצרפים אותם זה לזה. זאת אומרת, יש במצוות משהו שבא לצרף אותנו. בסדר? עכשיו,
גם לנקות
וגם, לנקות וגם לחבר. שניהם נקראים לצרף.
זה עדיין לא
עונה. זה עדיין לא עונה לגבי הצוואר והעורף. אבל זה אומר דבר חשוב. זה אומר שכנראה הפעולה של הצוואר בחולין, ושל העורף בקודשים היא משמעותית. אבל לא באופן נגיד של ההשכלה, המחשבה, אלא הייתי אומר בתחום היותר מיסטי. זאת אומרת, צריך לשחוט מן העורף במקדש, לא בגלל שזה פחות אכזרי או יותר אכזרי, אלא בגלל שבאופן מהותי העורף שייך למקדש. בסדר?
למה
הוא שייך למקדש? אני לא יודע. ככה זה יפייר, כן.
זה גורם צער ליונה, נכון?
ביונה הוא הטוב. אני לא יודע, יש יותר צער ככה, יותר צער.
כן, למה צריך לך את השחיטה מהצוואר, שזה הכי פחות כואב להם.
ומי אמר לך שמי העורף כואב? לא יודע.
כי אם העורף לא היה כואב, אז היה אפשר גם לשחוט מהעורף, לא נכון מהצוואר.
לא, אלא...
זה צער בא לך?
זה מה שזה צער, כי אם לא, אז איך אתה רוצה להגיד שבמזבח ככה עושים?
זאת השאלה שלי.
אלא כנראה שזה לא מצייר. כן. כן. גם העורף מצייר.
זו השאלה באמת, אם העורף גם
מתייחס. מה? העורף?
כן.
מה פירוש המילה עורף בכלל? אתה יודע, היה יהודי אחד, מה?
לא בפנים, לא בצד הפנים.
כן, אני אקרא משהו. היה יהודי אחד, ישעיהו ליבוביץ'. שמעת עליו? הוא טען, מה? לא שמעת על ישעיהו ליבוביץ'? הוא היה יהודי, ועוד איך שהיה יהודי. לא רק יהודי, אלא גם פרופסור, זה הוכחה שהוא היה יהודי. אתה יודע, דוד ושרה גולדברג שמחים להודיע על הולדת בנם, דוקטור יונתן גולדברג. טוב, קיצור, פרופסור
ליבוביץ'.
אני יכול לדבר. הוא אמר שהמוח... לא מוזכר בתנך הרי. המוח לא מוזכר בתנך בכלל. ומכאן שבזמן התנך לא חשבו שיש למוח תפקיד. ככה אומר ליבוביץ'. מה? זה ממש לא מפריע לו. אבל חוץ למה זה לא מחשבה אימונית? הרי היקשים שכליים זה אסור לבעלי אמונה? למה זה לא מחייב? אם יש לך הוכחה למשהו, אז זה מחייב, מה זאת אומרת?
זה לא הוכחה.
אתה שואל שאלה אחרת, האם ההוכחה היא טובה? אבל זה שאנחנו עושים מקשים שכליים בשביל לברר את האמת, זה בסדר, אין לנו בעיה עם זה. אתה יודע,
משל... אנחנו מעגנים את זה בפסוקים, או מעגנים את זה...
אז הוא יודע, הוא מעגן את זה בפסוקים, הוא אומר לך שאין שום פסוק שמדבר בתנך על המוח, מכאן שבזמן התנך לא חשוב שיש לה מוח תפקיד. נו, זה לא הוכחה? המילה מוח נמצאת אצל חזל. כן, יש בתנך כן מאה עצמות, זה כן נמצא, אבל לא המוח. המוח זה נמצא בחזל.
בחזל כן חשבו שיש למוח תפקיד?
כן, כן. אצל חזל אנחנו כן רואים, אומרים פלוני אין לו מוח בקודקודו, יש ביטוי כזה, כן? אחד טיפש אומרים אין לו מוח בקודקודו, משמע שחזל כן חשבו שיש לה מוח תפקיד במחשבה של האדם. לפחות, בידיים מכל הפונקציות, אבל לפחות זה. אז אני לא יודע למה זה מפריע לך ההוכחה הזאת, יאיר. מותר לאדם להביא הוכחות שכליות מתוך ניתוח הפסוקים, מה הבעיה? מה אנחנו עושים פה כל היום? זה לא כמו ביקורת המקרא. ביקורת המקרא זה משהו אחר. ביקורת המקרא בנויה על הנחת יסוד לא מדעית, והיא שהתורה היא לא מן השמיים, וזאת מנין להם. אבל זה שאני מנתח את הפסוק, הרי זה מה שעושה רש"י, זה מה שעושה אבן עזרא, זה מה שעושה הרמב"ן, זה מה שעושה הגמרא. עכשיו, ההוכחה שהוא לא צודק, זה שהמוח כן מוזכר בתנ"ך. איך קוראים למוח בתנ"ך? עורף. העורף זה המוח. ולכן, הרי מאיפה מתחיל המוח? מתחיל מן העורף. נכון? זה נקודת המוצא, ואחר כך זה מתפתח. שאלה קטנה, מה פירוש ערף בערבית?
יודע.
לדעת, כן? יודע. אז מקום הדעת זה העורף, פשוט. עכשיו יש פה שאלה. הרב, מה המשקל שאתה... רק שנייה, אני יכול הרב, מה המשקל שאתה נותן לצופי האינטרנט? שהרי על כל תלמיד בכיתה שרוצה להתעכב, יש חמישה שרוצים שתמשיך להסביר ולא יקטעו דבריך. וואלה. זה...
סוף בעצמו קטע את הדברים שאתה אמר.
זה... שין, קוראים לו. טוב. יש בזה משהו. טוב, בואו נמשיך.
יש משהו אולי עוד דבר בעניין הזה. דווקא צבא מוזכר בעניין של חיבור ועורף. ראשים וזה, אני אולי קצת...
כלומר, אתה אומר שהצבא זה מחבר והעורף זה מה שמפריד. יכול להיות, אני לא יודע. אפשר לעשות הרבה דרשות.
אז נגיד...
אולי, אתם ממש נוקמים בו.
שעם כשעורף זה אומר עם טיפש?
עם כשעורף, הכוונה כן, לא, שהדעת שלו היא חד כיוונית. כן. ונפש, אנחנו קוראים עכשיו בפסוק ט"ז. והסיר את מורעתו בנוצתיו, והשליך אותה אצל המזבח קדמה, אל מקום הדשן, שישא אותו בכנפיו, לא יבדיל, וקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולה הוא אישי ריח ניחוח לשם. עכשיו, שימו לב, שיש לנו פה, בעצם קראנו עד עכשיו מתחילת הספר 17 פסוקים. 17 פסוקים שמפרטים מאוד את כל מה שעושים עם הקורבן. איזה חתיכה חותכים, מה מקריבים, מה עושים עם הנוצות, מה עושים עם זה, ואיפה עושים את הדם, על איזה צד של המזבח, ומי מקריב, מי שוחד והכל. זה מפורט מאוד. יש לעומת זה מצווה בתורה, שהיא הרבה יותר מפורטת מבחינת הלכותיה, והיא מוזכרת במשפט אחד. ביום השביעי תשבות. התורה לא פירטה בכלל מה אסור לעשות בשבת. כמעט ולא פירטה. כן? יש קצת פסוקים פה ושם, לא תבערו אש, וגם יש לנו הסיפור של המקושש, מכאן שאסור לקושש עצים, וגם קצת סיפור על המן שהלכו ללקט ולא ללקט ביום השביעי.
עוד צד ועוד צד,
אבל לעומת מספר ההלכות שיש בשבת, זה נראה כזה, כמה הלכות אתה מעריך בערך שיש בשבת? אני מעריך שיש בערך 500,000 הלכות. יש בערך 500,000 הלכות בשבת. והתורה, מספר הפסוקים שהיא נתנה, הוא קטן מאוד. גם המידע שהיא נותנת לפסוקים האלה.
רוב העיצום שאנחנו חושבים, זה רק מדרבנן. דאורייתא, אולי זה פחות.
מדאורייתא יש לך 39 מלאכות. 39 מלאכות. ולא עוד, אלא שגם למלאכות האלה יש תולדות, גם אין מדאורייתא. אז היה צריך להיות לפחות 100 פסוקים בנושא. אין? איפה כתוב בתורה שאסור לברור? לא כתוב. איפה כתוב בתורה שאסור לכתוב בשבת? לא כתוב. כל הדברים האלה הם אסורים מן התורה או מדי רבנן?
למה?
מן התורה.
כתיבה רק שתי אותיות.
אבל איפה זה כתוב בתורה ששתי אותיות אסורות? אבל איפה זה כתוב ה-39 מלאכות? לא כתוב בתורה. זאת אומרת, כשהתורה בענייני שבת לא טרחה לפרט, בענייני קורבן פרטה מאוד. היה אפשר להגיד הפוך. התורה אתה יכול להגיד, אדם שרוצה להקריב עולה, שיקריב. איך מקריבים? תשאל את התורה שבעל פה. לא כך עשתה התורה. מסביר ספר הכוזרי, שענייני המקדש הם ענייני ההתקשרות של השכינה בישראל. עכשיו, ענייני התקשרות השכינה בישראל, זה לא יכול לבוא על ידי שום סברה אנושית. לכן, על כל סנטימטר של עבודה, אני צריך הדרכה. לעומת זה, הלכות שבת, זה שביטה מן החיים, נכון? שובטים מן החיים של החול. חיי החולין, מאיפה זה בא? זה בא מן האדם. זה לא בא מן השכינה. לכן, בני האדם, יש להם שותפות במסירת הידיעות האלה. מובן? כן. אתה שואל, ששמעת, יש מקורות שלכאורה לעתיד לבוא לא יקריבו מבעלי חיים. נגיד שיש מקורות כאלה, אבל מה זה קשור לנושא?
שפה היא מפרדת בדיוק איך לעשות את זה.
כשאתה מקריב בהמה, אתה לא מקריב בהמה, אז אתה לא צריך פירוט, איך לא מקריבים בהמה. אני לא צריך הלכות בשביל איך לא לעשות. צריך הלכות בשביל מה כן לעשות.
אפשר להגיד שלשמור שבת יותר פשוט?
לשמור שבת יותר פשוט מלהקריב קורבן? כן, אבל אני צריך לדעת מה. כן, אבל אני צריך לדעת מה זה נקרא לא לעשות כלום. אין דבר כזה לא לעשות כלום ממש. אתה יודע, יש דיון על זה ברמב״ם, בהלכות שבת, מסביר מדוע החכמים חידשו את איסור מוקצה בשבת. למה? מה אכפת להם לרבנים שיש דברים שהם מוקצה בשבת? הוא אומר, כי יש אנשים שזה כל ההבדל אצלם בין יום חול ליום שבת. יש אנשים עשירים ובטלנים. לא חסר להם שום דבר בחיים. אז אצלו, כל יום זה שבת. הוא אוכל כמו בשבת, הוא לבוש כמו בשבת, הוא לא צריך לעשות, הוא לא מבשל, הוא לא עושה כלום. כן? אז איך יהיה אצלו שבת? בהלכות זה שבת, במשנה תורה. כן? אז הוא אומר, יש אנשים, אז לכן חכמים רצו שיהיה איזשהו הבדל. מה שהידיים ממשמשות כל הזמן, זה אי אפשר להימלט. אין אדם שלא ממשמש בחפציו. ולכן חכמים רצו שיהיה היכר, לכן עשו איסור מוקצה. מעניין. אגב, אל תחשבו שזה כל כך רחוק מן המציאות. יש למשל פנסיונרים או אנשים למשל בבית אבות. יש אנשים באמת שהם לא עושים כלום כל היום. אין לצם הבדל בין יום חול ליום שבת. כן, מה אתה אומר?
אם הרב עוד פעם יכול, לא בדיוק הבאתי למה בשבת כן התורה משאיר המקום לבין.
השבת זה מפגש עם חיי החולין של האדם. יותר נכון, עצירת חיי החולין שלו. אבל חיי החולין, זה לא התורה נתנה לו הדרכה איך עושים את זה. זה בא מהחיים. לכן התורה שמחה על הידיעה של האדם מכוח חיי החולין שלו כיצד לשבות בשבת. מה שאין כן לגבי הקורבנות, הקורבנות אתה נפגש עם עולם שהוא רחוק מאוד מעולמו של האדם, זה עולם הקדושה, ולכן שמה אז אתה זקוק להדרכה מפורטת.
עכשיו, אני מעולם לא עברתי על המסכתות בסדר קודשים, אבל אני מתאר לעצמי שגם שם יש הרבה
אתה צודק, גם בסדר קודשים יש הרבה סברות, אבל לא כל כך הרבה. איך אומרים? שמקראות מרובים ותורה שבעל פה מועטת. מה שאין כן בהלכות שבת, מקראות מועטין, תורה שבעל פה ככה. בסדר? כלומר, יש איזה הפרש, יש התהפכות של הפרופורציה. כן. לא, השביטה זה לשבות ממה שאתה רגיל. אז מה שאתה רגיל לא צריך ללמד אותך. כן, מה אתה אומר?
כן. הרב דיבר יותר מפעם אחר כך שהקורבנות מבחינת האדם זה בילד אין. כבר האדם הראשון יודע שצריך לקוסות. זאת אומרת, גם הקורבנות זה לא דבר שהוא זר לאדם.
הקורבנות זה זר לאדם לא מצד עצם הרגש הטבעי של הקרבת הקורבנות. אבל עולם הקדושה שאני נדרש להיכנס אליו הוא זר לי.
ומה שעמדו פה זה הטכניקה.
נכון. ונפש. פסוק. מה? מה יש פה שאלה? אז למה חכמים לא גזרו רק על הפנסיונרים? מה, צריך להניש אותם? טוב. פרק ב' ונפש כי תקריב קורבן מנחה. לשם סולת יהיה קורבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. מה ההבדל בין עולה למנחה?
זה מהצומח.
זה מהצומח, זה מהחי. תודה, כן. אבל זה כמו קורבן עולה, מן החי, מן הצומח. כן, מה אוכלים? אבל לא, תלוי. במנחה יש שני סוגי מנחות. יש מנחות שהן כמו עולה, מנחת כליל, ויש מנחה שאוכלים ממנה. הנה, בואו נראה. סולת היא קורבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, ויהיה אל בני אהרון הכהני, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה על כל לבונתה, והקטיר הכהן את הזכרתה, המזבחה ישירה, אנחנו כבר לשם, זאת אומרת, לוקחים רק חתיכה קטנה, את זה שמים על גבי המזבח. כל השאר, מה עושים איתה? והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים מאישי השם. מעניין. זה נקרא נותרת מן המנחה. שזה 95% ממה שהבאת. נכון? אני לקחתי, אני הבאתי 2 קילו סולת למזבח. בסדר? מה עשה הכהן? לקח את קומצו. מה זה קומצו? מכניס 3 אצבעות. 3 אצבעות של היד. מקפל, עושה ככה עם 2 האצבעות האחרות, ומה שנשאר פה בפנים, את זה הוא זורק על האש. כל השאר, מה עם השאר? כן, כל השאר. זה נקרא הנותרת מן המנחה.
כמו שיריים של הרבי.
כן, זה בדיוק. זה כמו שיריים של הרבי. אתה צודק. אז הרבי לקח ככה. והחסידים לקחו את כל זה. זה נקרא שיריים. למה? בגלל שאיפה שהקודש, שם זה העיקר. כל מה שהוא לא ראשית, הוא כבר שארית. ראו? עכשיו, איך אוכלים סולת, תגידו לי? עושים או קוסקוס. סולת זה לא קמח. סולת זה תחינה הרבה יותר גסה. כן, של החיטה. כלומר, החיטה לא מגיעה עד כדי אבקה. זה גרגירים שאפשר לעשות מהם קוסקוס, או עוגות כבדות כאלה, מקרוד וכדומה, או קובה וכדומה. בסדר? מה? דייסה. מה? כל מיני דברים כאלה. זה מה שאפשר לעשות מזה. זה מה שעושים הכהנים. כלומר, אצל הכהנים יש מאכלי סולת לרוב. אגב, יש נוהגים בפורים לעשות עוגות מסולת דווקא. נכון? למה? כי לחם הפנים היה עשוי מסולת, לא מקמח. זה לחם מסולת, זה משהו כבד, משהו חבש. למה? כי פורים זה המשך של שולחן הפנים. פעם למדנו את זה בפרשת אמור, שהרי אחרי המועדים, אחרי פרשת המועדים, התורה נותנת לנו עוד הלכות הקשורות למנורה והלכות הקשורות ללחם הפנים. והוכחנו שזה מכוון כנגד חנוכה וזה כנגד פורים. כלומר, זה כאילו משתה, זה אוכל, העניין של פורים זה לאכול. אז זה אוכלים מחוץ למקדש. אז זה משהו שדומה למקדש. כמו שהדלקת הנרות בחנוכה, זה גם כן, כמו המנורה במקדש, רק זה מחוץ למקדש. אז יש דמיון בין הלכות שמן החנוכה ושמן המקדש, כמו כן גם מאכלי פורים, מאכלי המקדש. לכן לא לזלזל באמותינו הקדושות שנוהגות ונוהגות היו לעשות עוגיות מסולת בפורים. יש כל דבר, יש לו שורש. טוב, וכי תקריב מנחה מאפי תנור, לא יודע. וכי תקריב קורבן מנחה מאפי תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, וחיקי מצות משוחים בשמן. ומנחה למחבת קורבנך, סולת בלולה בשמן מצה תהיה, פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא, ואם מנחת מרחשת קורבנך, סולת בשמן, בשמן תעשה, והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לשם, והקריבה לכהן והגישה למזבח. והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבחה, איש ירח ניחוח לשם, והנותרת מן המנחה, לארון ובניו קודש קדשים מאישי השם. הגעתי לפסוק י. עכשיו, מה שמעניין, כלומר, יש כל מיני אופני מנחה. מנחת מחבת, מרחשת. מרחשת זה סיר עמוק. כן? זה רוחש, כמו שמן עמוק, אתה שם. כן? זה עושה כמושל, כמו הפלאפל. כן? אז זה נקרא מנחת מרחשת. יש על מחבת שזה סיר יותר שטוח. ויש סתם, לא מתוגן. סתם, נקרים את הסולט עם השמן. כן, יש, מה? כן, בלי לבשל. כן, אז נדבר על מה שמישהו... לא, כשאוכלים, אתה עושה מזה מה שאתה רוצה אחר כך. אתה מסדר את זה. אבל בהתחלה, כשאתה מביא את זה למזבח. זאת אומרת שכל אחד, יש פה מקום במנחה, כל אחד לפי ההרגשה שלו, מה שראוי. כן.
נגיד, ככל שמתגדל, ככל שמתגדל, גדלה האוכלוסייה בישראל.
כן.
אז זה לא מספיק בית מקדש גדול יותר, כי כל הפעולות האלה זה פעולות שנגיד מיליונים מקרים קורבנות, זה לא כמו
60. אז עכשיו, מה צריך להיות גודל המקדש? בשביל לקלוט את כל האוכלוסייה. זה נכון, זה משתנה. בזמן המשכן, במדבר, היה להם חצר של 50 אמה על 100 אמה. שזה לא משהו, מה?
שגם זה לא מספיק, למי שמכיר כמות של אנשים זה לא מספיק.
מה זאת אומרת, למה? למה זה לא מספיק?
הרחבה של הכותל מכנסת בסביבות 40.
כן, אבל לא כולם. סליחה, אבל לא כולם.
אני צריך עכשיו לדמיין שכל הדבר הזה מצטבר לאיזושהי בימה כזאת בגודל של 25.
סליחה, במדבר כמה הם היו?
60 ריבו.
60 ריבו. כל יום היו הולכים כולם למקדש? לא. מי שעבד שם היו סך הכל שלושה כהנים. אהרון, נדב, לא סליחה, אהרון, אלעזר ואיתמר, מסכנים, שלושה. כל הצוות. הם הקריבו קורבן אחד בבוקר, קורבן אחד בבוקר. עכשיו, דבר נוסף, לפי אחת הדעות בחז"ל, במשך 38 שנה לא הקריבו שם קורבנות בכלל. כי היו נזופים. נכון? אז לא הקריבו קורבנות, אז זה עוד יותר פשוט. אבל נגיד, אישה ילדה, אז היא הביאה שני תורים או שני בנים. כמה כבר נשים יולדות? בתוך 60 ריבו, כמה נשים יולדות כל יום? 3. 4. 10. 10 נשים ביום. מביאות הקורבן. בסדר? ויש עוד כל מיני סיבות לאכול את הקורבן. להביא את הקורבן. אחד רוצה להודות. אז נגיד, כמה היה? 100 אנשים כל יום. מה? איפה היה להם תור? מה, איפה מצאו תורים? זה לא בעיה. מה, תורים זה לא בעיה להשיג. יש פה מישהו מהיר. הפורים מתחיל בגלל משתה בכלי המקדש. הנה, יפה. כן, מה אתה אומר? אז אחר כך, בימי שלמה, אז באמת, היה יותר גדול. בבית שני היה עוד יותר גדול. היום אנחנו רואים את הגודל של הר הבית, נכון? זה הרחבה של הורדוס. בהר הבית אפשר להכניס מיליון איש.
בכל הרחבה?
ברחבת הר הבית אתה יכול להכניס מיליון איש. טכנית, זה המקום, הוא מספיק גדול, כדי שמיליון אנשים יעמדו שם. עכשיו, לפי מה שכתוב בספר יחזקאל, אז המקדש יהיה גדול פי 6 ממה שהוא היה. אז זה גדול כמו כל העיר העתיקה, איפה אתה חי? אם נהיה מיליארד, או כשנהיה מיליארד, גם הטכנולוגיה תהיה כל כך מפותחת שזה בכלל לא יהיה בעיה. אתה בכלל מגיע על שטיח חשמלי כזה, תוך בערך 30 שניות כבר הספקת להקריב את הקורבן, נזרק הדם, הכל, וזה אפילו כבר מבושל במיקרוגל. כן? זה כמו כלום.
אז מה,
כהן
גדול
יש את
המגוצ'י
כזה? לא עם סובך. טוב. לכן, מה שעושים היום במכון המקדש, מכון המקדש של הרב ישראל אריאל, דבר יפה, כן? אבל זה, סך הכל, זה שחזור של מה שהיה. זה פחות או יותר בנוי על מה שהיה. אבל מה שיהיה, אין מה לדבר. כלומר, צריך להכניס שם קצת שינויים. כן. פסוק י' א' כל המנחה אשר תקריבו מה?
יש שינוי בבגדים למשל? או שעדיין מוכרים באותם בגדים?
יהיו אותם בגדים, אבל זה הרבה יותר קל לייצר אותם. אתה יודע מה זה היה פעם לייצר בגדי כהונה? הכל, בגדי כהונה של כהן גדול עלו מיליונים. עכשיו יהיה לנו טכניקות, זה יותר קל. אפילו למשל לייצר את החושן, זה לא יהיה כל כך מסובך. כן? כל המנחה אשר תקריבו לשם לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לשם. זאת אומרת שבמקדש היה פסח כל השנה, נכון? גם קורבן תודה לא היה חמץ, אלא היו אוכלים אותו עם חמץ, אבל ודאי שלא היו מקריבים חלת חמץ על גבי המזבח. אין דבר כזה. החמץ לא קרב. מה? כתוב כאן, לא תאפי חמץ. כן, אתה אומר? מה? רק רגע, רגע, מתייחס. מה הבעיה עם דבש? מה הבעיה עם דבש? מה הבעיה עם חמץ?
ואיזה דבש זה? דבש דבורים הדבש כבר תמרים כמו שני איזה?
אפשר להבין שזה
כבר שחמצה. נכון. בימי קדם היו משתמשים בדבש כחומר מטפיח. מטפיח? מטפיח, שגורם לתפוח.
כמו החמץ?
כלומר, כמו השיעור.
דבש דבורים או דבש?
לא משנה, איזה דבש שלא יהיה. ידוע שהמצרים היו משתמשים בדבש כדי להחמיץ. אז זה גם חומר, שזה אותו דבר.
למה אבל? לחם הפנים, לא היה
חמץ? לחם הפנים היה מצה. היו אוכלים אותו בפסח. מה עשית בשבת חול המועד פסח? חלות כאלה, שמינות, היה, לא רק שהוא לא היה חמץ, הוא היה בגובה טפח.
זה למידה כספרד, אז איך עשינו?
מה? איך עשו את זה? הייתה טכניקה מיוחדת. כתוב בגמרא שרק הייתה משפחה, יש במשנה, שהייתה משפחה אחת שידעה איך עושים את זה. הם לא רצו לגלות איך עושים את זה. לא, לא גילו, אבל יש לנו כל מיני רמזים. יש לאחרונה, איך זה, יש איזו חוברת שיוצאת באופן קבוע בענייני מקדש, שכחתי איך קוראים בזה, מעלין בקודש, זה נקרא. שאלה כולל בקר מצור. הם עוסקים הרבה במחקרים בענייני המקדש, ולאחרונה הם פרסמו איזה מחקר שלם בנושא עשיית לחם הפנים. באופן מדעי ביותר. כן? איך עשו את לחם הפנים? כי הייתה לו צורה מיוחדת גם. הוא היה בנוי כמו קופסה כזאת, קופלת, מה?
כמו
עסים
של
פסי
רכבת כזה.
כמו עסים של פסי רכבת. אפשר לעשות כל מיני משלים.
אבל אכלו את זה הכל כל שבת, כשהתחלף ה...
נכון, הכהנים אכלו את זה, מה הבעיה?
אז אכלו את זה ולא היה חמץ?
ולא היה חמץ, למה? דבר שהוא לא חמץ, אי אפשר לאכול אותו?
לא, כי יכולים לאכלו את זה רק בפסח.
לא, גם בפסח אכלו. מה שרציתי להגיד לך, אתה שאלת, הרי לחם הפנים היה חמץ. אז אמרתי לך, לא, כי אכלו אותו בפסח. כן? אז זאת אומרת שאסור שיהיה חמץ במקדש. מעניין. אגב, מבחינה, צריך להבין למה, זה השאלה שלך. יש במבחינה היסטורית, לחם החמץ הוא מאוחר יותר מלחם המצה.
המצה המקורי.
כן, המצה זה הלחם המקורי של האדם, ורק בשלב מאוחר בהיסטוריה למדו גם לעשות לחם חמץ. אבל בהתחלה זה הלחם המצה.
מתי זה?
טוב, כבר בזמן התורה כבר, רואים, בזמן יציאת מצרים כבר ידעו לעשות חמץ, רואים. כן, אבל למשל אתה רואה שכשלוט מקבל את המלאכים, הוא נותן להם מצות. נכון? הוא מצות, עפה,
ויוכל. אז מה שצריך לומר פסח היה?
טוב, זה רטרואקטיבית, אנחנו אומרים פסח היה, אבל אנחנו רטרואקטיבית רואים בזה את היסוד של פסח.
לא, אז אם זה הייתה טכניקה רגילה ורק ידעו לעשות מצות, אז מה קשור לפסח?
אתה צודק, לכן אני אומר לך שהמדרשים שאומרים פסח היה, הם עושים את זה מתוך הסתכלות לאחור. אנחנו משליחים מעולמנו על מה שהיה שם. זה בא לומר לך מה המשמעות עבורנו לידיעה שלא תעשה מצות. עבורנו זה בא, זה קשור לחג הפסח. יש כוונה של התורה לקשור את זה לחג הפסח. אם האם עובדתית זה היה פסח, אני שום אפשרות לדעת. כן, אבל מה? שתי הלחם בשבועות הוא חמץ, אך הוא לא מוקב, אתה מכוון מוקרב. הדבש המדובר הוא תמרים או דבורים. אותו דבר, כן, שתי הלחם בשבועות הוא חמץ, זה בדיוק כמו קורבן תודה, שהוא מביאים את החמץ, אוכלים את התודה עם החמץ, רק לא מקריבים חמץ. עכשיו, האם הדבש המדובר הוא תמרים או דבורים? אני חושב שכל דבש אסור, כתוב וכל דבש. אז כל דבש, בן של תמרים, גם בן של דבורים. לכן, למשל, גם סוכר. למשל, היום יין שאנחנו עושים, כמעט כל יין, יש בו סוכר. לא כל יין, אבל הרבה יינות, שמים בהם סוכר. לדעת הרמב״ם, אי אפשר לעשות על זה קידוש. נכון? לכן, אחינו התימנים מקפידים שלא לשתות יין מתוק בקידוש. נכון? בגלל שהוא פסול למזבח.
סוכר לא קשור למתוק או למתוק. סוכר כמו את רמת האלכוהול, זה לא קשור למתוק.
לא משנה, אבל כתוב כל... זה לא משנה, אבל כל דבש לא תקטירו, אז גם סוכר לא. בסדר?
גם יין מבושל.
מה? לפי זה גם יין מבושל זה לא טוב. לכן אחינו התימנים מקפידים שלקחת יין לא מבושל.
אבל בכל יין יש שמרים, אז כל יין לא חמץ.
לא, שמרי יין זה בסדר. זה לא סיר. נו, אבל עוד לא הסברנו למה אסור. כן, מה אתה אומר?
אברהם,
כן, 200 שואלים שאלות, מה?
כתוב ששרה
פעם מהרה עם אברהם שבא המלאכים ובגלל שהם יערו אז הלכת כאילו אומרים עובד מצות כאילו חמץ אז אני מבין שלפני כן כן הם חכים שיחמיץ.
אתה מביא כאן מדרשים שנכתבו מתי?
לא מדרש, זה פסוק.
לא.
דושי והסיוגות, כאילו...
שמע, אם זה פסוק כמו שאתה אומר, אין פסוק כזה.
לא.
אין פסוק כזה. אין פסוק, עוגות מצות כאילו חמץ, זה לא כתוב בשרה, זה כתוב ביציאת מצרים. בסדר? אלא כתוב שמה, מערי שלוש שאין כמח סולת, לושי ועשי עוגות. זה מה שכתוב. לא כתוב, לא מצה ולא חמץ שם. טוב, אז בקיצור, למה אסור חמץ או שאור או דבש במקדש? פשוט מאוד. מה עושה החמץ? מה? זה מנפח, לא? זאת אומרת, זה נותן חשיבות לנברא. אתה עכשיו בא להקרבה, אז אין חשיבות לנברא. פשוט מאוד. לנברא, אתה בא מתוך הכנעה, מתוך שפלות. הדבש גם מטביח, כן? יש לנו עדויות היסטוריות שבמצרים היו משתמשים בדבש בתור חומר מטביח. נכון, יפה. לכן, כל שיעור וכל דבש. לבונה זה לא מטפיח.
אבל זה דבר טוב, זה דבר של חשיבות.
זה דבר יעיל. כן, אבל זה בא לומר שכשאדם, אבל הרי הקורבן הוא במקום האדם. אז האדם נותן ריח טוב, אבל האדם לא חייב להיות מנופח. האם בשבועות לא מקריבים חמץ? שואל השואל, תשובה. אמר השואל לפניך, שתי הלחם בשבועות הוא חמץ, אך הוא לא מוקב, כנענה מוקרב. בסדר? זאת אומרת, בשבועות היו מביאים את הלחמים על גבי המזבח, אך לא היו מקריבים אותם.
הרב, למה צריך עדויות על הדבש? כשהוא מטפיח, אפשר לראות,
לא, שאלה אם השתמשו בזה. אז אני מביא לך, היסטורית, השתמשו. טוב.
בשבועות הביאו חמץ ולא
הקריבו. נכון, בשבועות הביאו את החמץ על גבי המזבח ולא הקריבו. כדי לשמוח על זה שעכשיו התבואה חדשה וכו'. כן? זאת אומרת, עוברים ממאכל בהמה למאכל אדם, ממחת שעורים לחיטים, מעניות של יציאת מצרים לעשירות של ארץ ישראל. בקיצור, כמה צדדים כאלה. כן. שאל.
מה זה חמץ?
טוב, זה באמת שאלה מדעית, הייתי אומר אפילו. כן? חמץ זה פעולה של תפיחה כתוצאה מערבוב של מים וקמח. בסדר? זה נקרא חמץ.
זהו, בלי עוד משהו?
מה?
שמרים?
לא, לא, לא. זה תפיחה שבאה בעקבות תערובת של מים וקמח. גם שנמצאים
בתנועה.
יש פה שאלה, האם מותר להקריב תודה בפסח? תשובה, לא. ובגלל זה אנחנו אפילו, יש לנו מנהג, שבכל המועד פסח לא אומרים מזמור לתודה בתפילה. בגלל זה. וגם בערב פסח לא. מדוע בערב פסח לא היו אומרים? בגלל שרצו, כי אמנם בבוקר עדיין מותר להקריב קורבן תודה באופן עקרוני, אבל לא היו מספיקים לאכול את כל לחמי החמץ, וסתם היו שורפים אותם, אז חבל. בתורת חיים מובאים דברי ספר הזיכרון, שאומר שרש"י הכריע שמדובר רק בדבש פירות ולא בדבש דבורים. למה צריך שספר הזיכרון נגיד את זה בשם רש"י? תורת חיים, לזה הוא מתכוון, נראה לי מוזר. יש לך פה תורת חיים?
תורת חיים.
כן, טוב, יש כמה ספרים שנקראים תורת חיים. בוא נבדוק. כל מתיקת פרי קרוי דבש, כתוב כאן ברש"י. אז... יש פה שפתי חכמים, בוא נראה שזה חכמים. ממה שאמר בסמוך שמביאים ביקורים מתמרים ותהנים, ואילו היה כל דבש... לא תקטירו, פירושו דבש דבורים, מהו שנאמר אחר כך קורבן ראשית תקריבו, כלומר אפילו מן הדבש, והביקורים אינם באים מדבש דבורים, אלא ודאי כל מתיקת פרי קרוי דבש. לא השתכנעתי, צריך לבדוק.
מה גם שהדבש בסופו של דבר הוא גם מצמחים.
יש לך פה רשי עם, יש פה הערות, לא? תביא, תביא, תביא. איפה זה? לא יודע מה הוא מתכוון, רק רגע. הנה, כאן מובא. דברי הרב זל מוכרעין מהכתוב, דכתיב קורבן ראשית, תקריבו אותם. וזה לא שייך בדבש דבורים שאינו פרי שחייב בביקורים, הנקראים קורבן ראשית. כן, אז מה שאומר זהו, מה שאומר ספר הזיכרון, זה גם מובא בשבטי חכמים, שכל דבש, כולל פירות מתוקים, גם זה נקרא דבש בתורה.
אבל לא דבש
דבורים. לא. אפילו דבש של פירות. בסדר? אפילו דבש של פירות. לא שהוא בא להגיד שדבש דבורים הוא לא. ברור שדבש דבורים אסור להביא על מזבח. טוב. מה? אם אתה לוקח... כן, אבל אם היית מביא למשל תמרים עד גבי המזבח, אז אתה גם כן עובר על משום איסור לא תקטיעו. בסדר? ואם... תקריב מנחת, אסרה, דילגתי על פסוק י' ג', י' ג', לא, י' ב', סליחה. קורבן ראשית, תקריבו אותם לשם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. מה זה קורבן ראשית? הנה, יש פה מאוד אחד. אצלנו כן אומרים מזמור לתודה בפסח. האשכנזים בערב פסח לא אומרים מזמור לתודה. גם האשכנזים לא אומרים מזמור לתודה בערב פסח. מה? אתה בטוח מה שאתה אומר? אתה ראית את זה בסידור אשכנזי? אתה לי סידור אשכנזי, בוא נראה. לא, לא, מספיק סידור אשכנזי רגיל. בסדר, זה טוב. בוא נבדוק. למה להתווכח? מזמור אין אומרים מזמור לתודה, לא בשבת, ולא ביום טוב, ולא בערב פסח, ולא בכל המועד של פסח, ולא בערב עם הכיפורים. זה סידור אשכנזי. בסדר? אז הם אומרים בערב פסח או לא? ספרד, לא משנה, אבל ספרד זה מהנוסחים האשכנזי. אתה רוצה באשכנז? תביא אשכנז, יאללה. שלא. הנה, הוא מתפלל לאשכנז, הוא אומר שאצלו גם כן כתוב שלא אומרים. בסדר? לא בסדר, יאללה. רגע, רגע, רגע. מה שכתוב כאן באינטרנט, תמרו שאני מתייחס לאינטרנט. מה שאומרים, אצלנו כן אומרים מזמור לתודה בפסח, צלבר, מה זה האצלנו הזה? כן, אני אסביר. יש מן הפוסקים של עדות המזרח, לא של הספרדים, של עדות המזרח, שאמרו שכן אומרים מזמור לתודה, אפילו בפסח, בגלל שזה לא נאמר על קורבן תודה, אלא על זה שהאדם אומר תודה לשם. בסדר? ואפשר להגיד תודה גם בפסח. אבל זה לא נכון. במחילת כבודם של אותם רבנים צדיקים, זה פשוט לא נכון, כי יש מדרשים למחביר על מזמור לתודה, שמסבירים שהמזמור הזה נאמר על קורבן תודה. כן, מה אתה אומר?
מה אבשי אומר? לא לבייש את הפרק.
אה?
אבשי אומר, לא לבייש את הפרק.
לא לבייש את הפרק, אז לומר. כן, נכון, נכון. אבל המנהג המקורי, גם מצד הספרדים, גם מצד האשכנזים, זה שלא לומר מזמור לתודה. כמובן לא בא, אם זה המנהג שלך, בבקשה תמשיך, אבל תדעו שזה לא, לא מובן מאליו. טוב. קורבן ראשית תקריבו אותם לשם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. מה זה קורבן ראשית? זה הביקורים. זה נקרא קורבן ראשית. מה? כי אתה מביא את זה אצל המזבח. אז זה כמו קורבן. כן. אז זה קורבן ראשית, זה הביקורים. למה זה מובא פה? בגלל שנאמר לפני כן, כל דבש לא תקטירו, אז אתה תגיד, בסדר, מה עם הביקורים? אז זה התורה הבאה אומרת, נכון. זה קורבן, אבל אתה לא מקטיר. לא מקטירים.
מביאים, כן. אבל זה פשוט שזה למד שאתה חדש פירות, אפשר להביא פירות. הרי אתם לא נוגעים לקורבנות, שנזכיר שמביאים חמץ. לא כתוב פה יוצאי דופן, גם קורבן תודה, גם...
הנה רש"י מביא, מה יש לך להביא מן השעור ומן הדבש קורבן? קורבן, מה יש לך להביא מן השעור ומן הדבש? קורבן ראשית שתי הלחם. כאילו התורה באה לספק את הצורך שלי להביא בכל זאת משהו מתוק. אז אומר, יש לך איזה פורקן לדבר, קורבן ראשית. מה? שאלה, וואו. הרמב״ם אומר במורה נבוכים כי הסיבה לאיסור דבש היא כי זה מרכיב. מהי הסיבה שאסור להקריב דברים שמרכיבים? האם זה קשור למלח הקרב על גבי המזבח?
דבש דבורים לא מרכיב.
זה קצת מוזר מה שכתוב כאן. לא, אבל יכול להיות שהדבש גורם למשהו אחר להרכיב? לא יודע. אני לא זוכר שהרמב״ם אומר את זה במורה. אפשר לראות.
יש פה מורים נבוכים.
בואו נראה. כן. ויקרא בית יוד א', נכון? אז בואו נראה.
המורה
הם הולכים לפירוש לרמב"ם על התורה? לא. אז איך הרב שבאת? שין פי ב'. מה? שין פי ב'. לפי שלא היו עובדי עבודה זרה מקריבים להם לחם כי אם חמץ ומרבים בהקרבת דברים המתוקים ומורחים קורבנותיהם בדבש כפי שמפורסם בספרים שהזכרתי לך וכן לא תמצא בשום דבר מקורבנותיהם מלח לפיכך הזהיר יתעלם מלהקריב כל שעור וכל דבש וציווה בתדירות המלח על כל קורבניך תקריב מלח. לכן, אני מצטער, אבל נראה לי שמה שהבאת בשם המורה נבוכים לא היה ולא נברא. במורה הוא אומר שלא היו מקריבים דבש במקדש, בגלל שעובדי עבודה זרה היו מקריבים דבש. אז זה לא מה שאתה אומר.
לא, זה למח,
לא, הוא טוען שהשואל כאן אומר שהרמב״ם במורה נבוכים כתב שזה שלא מקטירים דבש, זה בגלל שזה מרכיב. אני כאן קורא במורה נבוכים, טעם אחר לגמרי.
כן, אבל זה למלח.
לא, רוצה להגיד, כי המלח מונע ריקבון. אז הוא רצה לקשור את זה. שלא לשים דבר שמרכיב, דבר ש... מה? הרמב״ם אומר מה שקראנו עכשיו.
לא, אבל למלח...
כן, כן, קראנו גם. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. הרב לא הסביר למה לא מקריבים חמץ. אני כן הסברתי. אבל כשם שאמרו בשם הרמב״ם דבר שהוא לא אמר, אפשר לייחס לי דברים שלא היו. זאת אומרת, אני, טוענים שאני לא הסברתי למה לא מקריבים חמץ, ואני כן הסברתי. טוב. כשם שאנשי האינטרנט כועסים שאני מתייחס יותר מדי לשאלות שלכם, ככה אתם בוודאי תכעסו אם אני אתייחס לדבר שכבר מוסבר. כן, מה אתה אומר?
אני לא יודעת אם אחרון קישר את העין של המלח.
טוב, זה כשלא נלמד מורה נבוכים. הלאה. פסוק... יוד גימל, וכל קורבן...
סליחה.
כן.
כל מה שעובדי עבודה זרה עשו במקדש שלנו, שאני אומר להם שהם דומים. אז מה, עכשיו כל דבר אנחנו נבטל אצלנו כי הם עושים?
טוב, זאת שאלה על המורה נבוכים. בכלל, לא, נקרא, למה השאלה על המורה נבוכים היא שאלה פה רצינית מאוד? כי הרי הרמב״ם אומר ככה. מדוע התורה אמרה לעשות קורבנות לשם? כי עובדי עבודה זרה היו עושים קורבנות לשם. אז אנחנו, כשם שהם עשו, כשם שהם עושים קורבנות לאלוהיהם, אנחנו עושים קורבנות לשם. כך אומר הרמב״ם. כך אומר הרמב״ם. מצד שני, הרמב״ם, כשהוא בא להסביר את הלכות הקורבנות, הוא אומר שהלכות הקורבנות נעשו כדי לעשות לא כמוהם. אז זה איזה קריטריון. מתי התורה אומרת לעשות כמוהם בדווקא? מתי התורה אומרת דווקא לעשות הפוך? זה לא כל כך ברור ברמב״ם. טוב, הלכה י' ג' עשה מהלכה. פסוק. כן, פסוק. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך על כל קורבניך תקריב מלח. עכשיו מה זה מלח? מלח זה חומר מן הדומם. כלומר לא רק שאנחנו מביאים מן החי ומן הצומח, גם הדומם יכול להתעלות. עכשיו, המלח, יש לו סגולה שאין בשאר החומרים, הוא לא מתקלקל. לא רק שהוא לא מתקלקל, הוא משמר את האחים.
הוא גם לא מתפרק.
ממחילה מהרב שאני מתעקש. אבל גם הרב אבן עזרא גם מביא את הדעה שמדובר רק בדבש תמרים. בואו נראה. האם אבן עזרא אומר את זה? בואו נבדוק. זה פסוק י' א'. בואו נבדוק. אבן עזרא. רגע. הוא המחמיץ. גם כן הדבש. הנה, גם אבן עזרא אומר שהדבש גורם להחמצה. יפה. ורבים אמרו שפירושו דבש תמרים, וכן כל ארץ זבת חלב הוא דבש, יש להם קדמות ראייה בספר עזרא. נכון, גם אבן עזרא אומר שגם דבש תמרים הוא דבש. לא, הוא רוצה להגיד שאבן עזרא אמר שמדובר רק בדבש תמרים. זה אבן עזרא לא כתב. נכון? אבן עזרא כתב שרק דבש דברים? ורבים פרשו שסתם דבש שכתוב בתורה זה דבש תמרים. האם זה בא להגיד שדבש דבורים לא? הרי מה הוא יעשו עם הסיפור של שמשון שמשסע את האריה ואחר כך מוצא שם יערת דבש דבורים, וגם יונתן בן שאול שבזמן המלחמה לשלח את המקל שלו שם לתוך יערת הדבש של הדבורים ואכל. אז התנך יודע שיש דבש לדבורים גם. אלא שמה שאומרים סתם דבש זה דבש תמרים. זה בסדר, מה? לא סותר. אבל במיוחד שכתוב כל דבש. אז אם היה כתוב דבש, היה מקום להתבקר. אבל כתוב כל דבש, אז משמע גם כל דבש. כן, מה אתה רוצה?
למה הפסוק י"ג, למה הוא בונה ככה שלוש פעמים, הוא אומר שלוש פעמים ככה בצורה אחרת להקריב מלח?
לא, לא, יש פה שלושה דברים. יש למלוח את הבשר. חוץ מזה יש איסור לא תשבית. זאת אומרת, שאם אני לא שמתי את המלח, אני עברתי על מצוות לא תעשה. ויש לי גם מצוות עשה, שעל קורבנך תקריב מלח, זה לגבי, לא רק על המנחה, אלא על כל קורבן. עכשיו, מה הסיבה לך? כי המלח הוא נצחי. זה בא להורות על ברית נצחית, ברית מלח עולם. עד כאן.